שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים בהלכות חמץ ומצה בפרק החמישי ובו 26 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד, והם שני מיני חיטים שהן החיטה והכוסמת, ושלושה מיני השעורים שהן השעורה ושיבולת שועל והשיפון, אבל הקטניות כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים וכיוצא בהן, אין בהן משום חמץ. אלא אפילו לש קמח אורז וכיוצא בו ברותחין, שממהרים את תהליך החימוץ, וכיסה או בבגדים עד שנטפח כמו בצק שהחמיץ, הרי זה מותר באכילה מן הדין, שאין זה חימוץ אלא סירחון. אבל יש נוהגים בזה חומרה, שמה נתערבו מחמשת מיני הדגן בתוך הקטניות, ועוד שלפעמים תוכנים אותם לקמח ויבואו להחליף קמח זה בקמח חמשת המינים. הלכה ב', חמשת מיני דגן אלו, אם לשן במי פירות בלבד בלא שום מים, לעולם אין באים לידי חימוץ, אלא אפילו הניחן כל היום עד שנטפח הבצק, מותר באכילה. שאין מי פירות מחמיצים אלא מסריחין, ומי פירות הן כגון יין וחלב ודבש, בין דבש תמרים ובין דבש דבורים, ושמן זית ומי תפוחים ומי רימונים, וכל כיוצא בהן משאר ינות ושמנים ומשקין, והוא שלא יתערב בהן שום מים בעולם, ואם יתערב בהן מים כלשהו, הרי אלו מחמיצין. הלכה הגימל, הם מבשלים חיטים במים, כגון ריפות ולא קמח, כגון נביבות, ואם בישל הרי זה חמץ גמור, והוא שיתבקעו בתבשיל. אין קולין את הבצק בשמן על המחוות, שהבצק נילוש במים, ועכשיו יחמיץ, אף על פי שקולים אותו בשמן, שמי פירות עם מים מחמיצים, כמו שכתב למעלה. אבל מבשלין את הפת, שאחרי שנאפה, אפילו שורהו במים, אינו מחמיץ. ואת הקמח הקלוי, שקלו על האש, וראוי כבר לאכילה. ואם ירתיח המים הרבה, ואחר כך ישליך לתוכן הקמח, הרי זה מותר. מפני שהוא מתבשל מיד קודם שיחמיץ, שחליטה נתינה ברותחין אינה מביאה לידי חימוץ. וכבר נהגו בשנער ובספרד ובכל המערב לאסור דבר זה, גזירה השם עד לא ירתיח המים יפה יפה. ואם עשה כן בדיעבד, יש אומרים שמותר, שלא אסרו אלא לכתחילה. הלכה ד' מותר לבשל הדגן או הקמח במי פירות וכן בצק שלשו במי פירות, אם בשלו במי פירות או קלאו על המחוות בשמן, הרי זה מותר שמי פירות אינן מחמיצים. הלכה ה' קרמל, שיבולים שמהבהבין אותו באור באש ותוכנין אותו, אין מבשלין את הקמח שלו במים. שמה לא נקלע באור באש יפה ונמצא מחמיץ כשמבשלין אותו. וכן, כשמוללין הקדרות החדשות, היו נותנים קמח ומים ומבשלים אותם בקדרות חדשות כדי לחזקן. אין מבשלין בהן, אלא מצה אפויה שחזרו ותחנו אותה. אבל קמח קלי אסור, שמה לא קלה הוא יפה ויבוא לידי חימוץ. ומפרשה רבנו שרב פאפה התיר למלול קדרה במצה אפויה, אבל בקמח אסור, כנזכר לעיל. הלכה וב, אין בוללין את השעורים במים בפסח, מפני שהן רפין ומחמיצין במהרה, ואם בלל, אם רפו כדי שהיא מניחן על פי אביב, כלי מנוקב, שאופין עליו החלות יתבקעו, הרי אלו אסורים, ואם לא הגיעו לרפיון זה, הרי אלו מותרים. הלכה זין, החיטים, שהם יותר קשים ואינם ממהרים להחמיץ כמו שעורים, מותר לבלול אותן במים כדי להסיר סובן, ותוכנין אותם מיד כדי שתוכנין הסולת, וכבר נהגו כל ישראל בשנער ובארץ הצבי ובספרד ובערי המערב, שלא יבללו החיטים במים, גזירה שמה ישעו ויחמיצו. תקנת הגאונים היא, מפני שאיננו בקים ללטות באופן שלא יחמיץ. וגם בגמרא שם אמרו בנפש, חסיד וירא שמיים, אפילו חיטים דשרירה שהם קשים, לא ילטות, לא יבלול במים. הלכה ח', תבשיל שנתבשל ונמצאו בו שעורים או חיטים, אם נתבקעו הרי כל התבשיל אסור, שהרי נתערב בו החמץ, ואם לא נתבקעו, מוציאין אותן ושורפן, כמו חמץ ממש, ואוכלין שאר התבשיל, שאין הדגן שנבלל ולא נדבקע, חמץ גמור של תורה, ואינו אלא מדברי סופרים. הלכה ת' משום שנאמר ושמרתם את המצות, כלומר יזהרו במצה ושיברו אותה מכל צד חימוץ, לפיכך אמרו חכמים, צריך אדם להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח, שלא יבוא עליו מים אחר שנקצר, עד שלא יהיה בו שום חימוץ, דגן שנטבע בנער או שנפל עליו מים, כשם שאסור לאוכלו, כך אסור לקיימו, שרטיבות מביאתן לידי חימוץ, אלא מוכרו לישראל ומודיעו כדי שאוכלנו קודם הפסח, אבל בלי הודעה אסור, מחשש שמא יקיימנו לפסח, שהחיטים עדיין לא נדבקו בלטיטה מותר לקיימן, וכאן ספק הוא שמא נדבקו. ואם מוכרו לנוכרי קודם הפסח, מוכר מעט לכל אחד ואחד, כדי שיחלה קודם הפסח, שמא יחזור הנוכרי וימכרנו לישראל. הלכה י' דגן שנפל עליו דלף, כל זמן שהוא תורד טיפה אחר טיפה, אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ, שתירוד הדלף הנופל באופן מתמיד וברציפות, אינו נותן לו להחמיץ. אבל כשיפסק, אם נשתעה כשיעור מיל, 24 דקות, הרי זה אסור. הלכה י' אין לשין בפסח עיסה גדולה, שמא תחמיץ, אלא כשיעור חלה בלבד, ואין לשין לא בחמין ולא בחמה, חמה, מים שנתחממו מהשמש, ולא במים שנשאבו בו ביום, אלא במים שלנו, והם מים ששאבו אותם בזמן השקיעה, והלינו אותן בלילה בבית, ויש מפרשים שהעיקר הוא שלא יהיו המים בלילה בתוך הקרקע, מפני שבלילה מהלכת השמש מתחת לקרקע, ומחממת את המים שבתוכה. ואם עבר ולש באחד מכל אלו, כלומר לש בחמין או לש במים שלא לנו, הרי הפת אסורה. הלכה י"ב, לא תשב אישה תחת השמש ותלוש, לפי שחום השמש מחמם את העיסה וקרובה להחמיץ, ולא תחת הרקיע ביום העבים, שמטבע השמש אז להגביר חומה בכל מקום מבעד לעננים, אפילו במקום שאין השמש זורחת בו, ולא תניח את העיסה ותתעסק בדבר אחר, ולא תגביה ידה מן התנור, כלומר שתהיה עוסקת בבצק כל הזמן שלא יחמיץ, ואם הייתה לשה ואופה, צריכה שני כלים של מים, אחד שמקטפת בו, שתחה את פני החררה, במים ונותנתה לתנור, ואחד שמצננת בו ידיה, ואם עברה ולשה תחת השמש, או שלא ציננה ידיה, או שעשתה עיסה יותר משהוא חלה, הפת מותרת, שכל אלו אינן אלא חששות לכתחילה, ויש אומרים שאם לשה בשמש, אסור אפילו בדיעבד, וכמה שהוא חלה, כמו 43 ביצים וחומש ביצה, כגוף הביצה הבינונית, כלומר כמידתה, לא כמשקלה, שאין מידתה ומשקלה שווים. הלכה י"ג, כל זמן שאדם עוסק בבצק, שלש אותה או מגלגלה בעץ, אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ, ואם הגביע ידו והניחו, ושעה בצק עד שהגיע להשמיע קול, שהעיסה החמוצה משמעת קול וזהו חמץ גמור, וזהו שיעור כקרני חגבים, אני אמר במשנה, בזמן שאדם מכה בידו עליו, כבר יחמיץ, ויישרף מיד. ואם אין קולו נשמע, אם שעה כדי שיעלך אדם מיל, 24 דקות, כבר יחמיץ, ויישרף מיד. וכן אם יחשיפו פניו, כאדם שעמדו שערותיו, הרי זה אסור לאוכלו, ואין חייבין עליו קראת. הלכה י"ד, היו שתי עיסות שהגביהו היד מהן נילושות בעת אחת ונשתעו, האחת מהן יש לה קול, והאחרת אין לה קול, וזהו בצק החירש שבמשנה במסכת פסחים, שאינו משמיע קול כחירש הזה, שתיהן יישרפו, והרן חמץ גמור. הלכה ט"ו, אין עושין סריקין המצוירין בפסח, שמציירין בפת מן חיה ועוף, מפני שהאישה שואה עליהן לציירן, ומתחמצין בעת עשייתן. לפיכך הנחתומין מותרים לעשותם, מפני שהם בקיאים באומנותן וממהרים לעשותם, אבל בעלי בתים אסורים, ואפילו צרו אותן בדפוס, שאינו שואה כלום, שמא יבואו אחרים לעשותן שלא בדפוס, וישאו בעשייתן ויחמיצו. הלכת את זין, מים שרוחצים בהן הידיים והערבה אחר של השין, וכן מים שמשתמשים בהן בשעת לישה, הרי זה ישפוך אותן במקום מדרון. כל זה לאחר זמן איסור חמץ, כדי שלא יתקבצו במקום אחד ויחמיץ. הלכה י' זין, אין שורין את המורסן, קליפה דקה נשארת בנפה אחר יציאת הקמח, ומניחין לפני התרנגולין, שמה יחמיץ, אבל חולטין להן המורסן ברותחין, לשים במים רותחים שאז אינו מחמיץ, ומניחין לפניהן. וכבר נהגו רוב העולם שלא לחלות, גזרה שמה לא ירתיח המים יפה. הלכה י"ח, ומותר ללוש לתרנגולין מורסן או קמח ומאכילן מיד, או נותן לפניהן והוא עומד עליהן עד שלא ישאה לפניהן כדי הילוך מיל. וכל זמן שהן מנקרין בו, או שהוא מהפך בידו, אינו מחמיץ. וכשיפסקו מלאכול, ישטוף הכלי במים וישפוך במקום מדרון. הלכה י"ט, לא תשרי אישה מורסן שתוליך בידה על המרחץ, אבל שפה על בשרה יבש, דרכם היה להיכנס למרחץ ולשוף הגוף במורסן ולהזיע, ובזה הקפדה כיוון שהמורסן לא נשרה במים ועל הגוף אין מים, רק זהה מחום המרחץ. וזיעת אדם אינה מחמצת. ולא ילעוס אדם חיטין וייתן על מכתו לרפואה, מפני שאין מחמיצות. אין נותני את הקמח לתוך החרוסת, תערובת של מיני פירות ויש בהן מים, ואם נתן, ישפך מיד, אפילו לפני זמן של הילוך מיל, מפני שהוא ממהר להחמיץ. ואין נותני את הקמח לתוך החרדל, שמפני חוזקו וחריפותו, אינו מחמיץ כל כך מהר, ואם נתן, יאכל מיד. הלכה כף, מותר ליתן הטבלין והשומשומין והקצח, קימל, וכיוצא בהן לתוך הבצק, וכן מותר ללוש העיסה במים ושמן או דבש וחלב, או לקטף, למרוח את העיסה בהן, וביום הראשון, כלומר בלילה הראשון ובכזית הראשון, אסור ללוש ולקטף אלא במים בלבד. לא משום חמץ, אלא כדי שיהיה לחם עוני, וביום הראשון בלבד הוא שצריך להיות זיכרון לחם עוני. הלכה כ"א, כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בצונן, מותר להשתמש בהן מצה בצונן, חוץ מכלי שמניחין בו את השעור, וכלי שמניחין בו חרוסת, מפני שחימוצו קשה, וכן הרבות שלשין בהן החמץ ומניחין אותו שם עד שיחמיץ, הרי הן כבד שעור, והן משתמשים בהן בפסח, אפילו בצונן. הלכה כ"ב, ביב של חרס, שאופין עליו חלות חמץ כל השנה כולה, אין אופין עליו מצה בפסח, מפני שפולט טעם מחמץ שבלה ומבליע במצה, ואף על פי שהוא מסיקו באש לפני אפייה, אינו מתקשר בכך, שהרי הבליעה היא בפנים, והעסק אינו אלא מבחוץ. ואם ילאו גחלים והסיק מקום שהיה מבשל, שהיה אופה בו החמץ, מותר לבשל, מותר לאפות עליו מצה, כבולאו כך פולטו. הלכה כף ג' כלי מתכות וכלי אבנים שנשתמש בהן חמץ ברותחין, בכלי ראשון על האש, כגון גדרות וילפסין, נותן אותן לתוך כלי גדול של מים, וממלא עליהן מים ומרתיחן בתוכו עד שיפלטו, ואחר כך שוטף אותן בצונן, כדי לצנן את הכלים, שאם לא יעשה כן, יש חשש שמא יחזור הכלי ויבלע את האיסור מהמים החמים שעליו. הוא משתמש בהן במצה, וכן הסכינים מרתיח את הלב ואת הניצב בכלי ראשון, שעמד על האש ומימיו רותחים, ואחר כך משתמש בהן במצה. הלכה כ"ד, כלי מתכות ואבנים וכלי עצים שנשתמש בהן חמץ בכלי שני, ששפכו בהם חמץ מכלי ראשון, כגון קערות וכוסות, נותן אותן לתוך כלי גדול, ונותן עליהם מים רותחין מכלי ראשון, כבולעו כך פולטו, ומניחן בתוכו עד שיפלוטו, ואחר כך שוטפן במים צוננין, ומשתמש בהן במצה. הלכה כפי, כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בחמין, בין כלי ראשון כגון גדרות, בין כלי שני כגון קערות ששופכים בהם מכלי ראשון, בין שהיו משוחין ושועין בעבר שעושים אותן כאין זכוכית, בין שהיו חרס כמו שהן, אין משתמשים בהן במצה. לפי שהתורה העידה שכלי חרס שבלעו איסור אינם פולטים אותו לעולם, אלא מניחן לאחר הפסח ומבשל בהן. הלכה כבב, אומר הרמב״ם, כלי ראשון שרצה להרתיחו, ולא מצא כלי גדול ממנו כדי להרתיחו בתוכו. הרי זה מקיף לו שפה של טיט על שפתו מבחוץ, וממלא מים עד שיגברו המים על שפתו, ומרתיח המים בתוכו, ודיו. כבולעו כך פולטו, כשם שבלע על ידי התזת ניצוצות על שפתו, כך פולטו. ואחר כך שוטף אותו בצונן, ומשתמש בו במצה. עד כאן משהו הימי ברמב״ם בספר זמנים הלכות חמץ ומצה בפרק החמישי. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר זמנים הלכות חמץ ומצה בפרק השישי ובו 12 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה לאכול מצה בליל 15, שנאמר בערב תאכלו מצות. בכל מקום, אין בארץ ישראל ואין בחוץ לארץ. שכל מצווה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין בחוץ על הארץ. ובכל זמן, בין בזמן שבית המקדש קיים, ובין בזמן שאין בית המקדש קיים. ולא תלה אכילה זו בקורבן הפסח, אלא זו מצווה בפני עצמה ומצוותה כל הלילה, אבל בשאר רגל אכילת מצה רשות, רצה אוכל מצה, רצה אוכל אורז או דוחן או כליות או פירות, אבל בליל 15 בלבד, חובה, ומי שאכל כזית, יצא ידי חובתו. הלכה ב' בלע מצה יצא, מפני שנגעה בפיו, הרי אכילה. בלע מרור לא יצא, מפני שאנו צריכים שיתאום טעם מרור בפיו, שהוא זכר לוימררו את חייהם, ובבליעה אינו תואם טעם מרירות. ובנוסח אחר, בלע מרור יצא. וכגרסת רשי בפסחים שם, הוא פירש בזה, שאי אפשר שלא טעם בו טעם מרור. בלע מצה ומרור כאחד, ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא, שהמרור כתפלה למצה, ולפיכך אינו מפסיק בין מצה לפיו ויצא ידי מצה. כרחן בסיב, מיני חוטים שצומחים באילן, וכיוצא בו ובלען, אף ידי מצה לא יצא. שכיוון שהסיב אינו מין מאכל, הרי הוא חוצץ. הלכה ג' אכל מצה בלא כוונה, כגון שאנסו גויים או ליסטים לאכול, יצא ידי חובתו, שמצוות אין צריכות כוונה. וכתב המגיד משנה שדווקא כשידע שזוהי מצה והיום פסח, אבל אם חשב שאין זו מצה כלל, או שאין היום פסח, לא יצא. אכל כזית מצה והוא נכפה בעת שטותו, חולה במחלת הנפילה בעת שהוא נופל, ואחר כך נתרפא, חייב לאכול אחר שנתרפא, לפי שאותה אכילה הייתה בשעה שהיה פטור מכל המצוות. הלכה ד' אין אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה, אלא אם כן אכלה מאחד מחמשת המינין, חיטה וסעורה, קוסמין, שיבולת שועל ושיפון, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. דברים הבאים לידי חימוץ, אם אכלן מצה, יצא בהן ידי חובתו. אבל שאר דברים כגון אורז ודוחן וקטניות, אין יוצא בהן ידי מצה, לפי שאין בהן חמץ. וכשמתנפחות, באות לידי סירחון וקלקול, ולא לידי חימוץ. הלכה ה', העושה יישא מן החיטים ומן האורז, אם יש בה טעם דגן, יוצא בה ידי חובתו. עיסת הכלבים, והיינו שעשה עיסה בשביל אכילת הכלבים, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, שכיוון להכיל ממנה גם לרועים הישראלים, יוצא בה ידי חובתו שרן נשתמרה לשם מצה. אין הרועים אוכלים ממנה? אפילו הייתה פת נקייה, אינו יוצא בה, שאין זו משומרת לשם מצה. מצה של השע במי פירות יוצא בידי חובתו בפסח, שלחם עוני הוא, וכתב המגיד משנה שצריך שיוסיף קצת מים, שאם לא כן, אינו בא לידי חימוץ, וכל מצה שאינה בא לידי חימוץ, אינו יוצא בה, אבל אין לשין אותה ביין או בשמן או דבש או חלב, משום לחם עוני, כמו שבארנו, ואם לש ואכל, לא יצא ידי חובתו. אין יוצאים לא בפת מורסן ולא בפת סובין, שסובין ומורסן אינם בכלל חיוב בחלה, והוא הדין לעניין מצה. אבל לשו את הקמח בסובין שלו ובמורסנו, ועושהו פת ויוצא בידי חובתו, וכן פת סולת נקייה ביותר, הרי זו מותרת, ויוצא בידי חובתו בפסח, ואין אומרים בה אין זה לחם עוני. הלכה וב, אחד מצה שנאפת בתנור או באלפס, כערה שמסיקין מתחתיה ונותנים למצה בתוכה, בין שהדביק הבצק באלפס ואחר כך ירתיח, בין שירתיח ואחר כך הדביק, אפילו הפעה בקרקע, שעושים גומה בתוך הקירה ושמים מים וקמח ואופין בה, הרי זה יוצא בה ידי חובתו. וכן אם לא נאפת אפייה גמורה, יוצאין בה, והוא שלא יהיו חוטין של בצק נמשכין ממנה בעת שפורסה, ששוברה, ויוצאין ברקיק השרוי, כלומר מצה שרויה שעדיין יש בטעם מצה, והוא שלא נימוח, אבל מצה שבישלה אינו יוצא בידי חובתו באכילתה, שהרי אין בה טעם פת. הלכה זין, אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו, כגון שאכל תבל, תבועת הארץ, שלא הורמו ממנה תרומות ומעשרות, או מעשה ראשון שלא נטלה תרומתו, שנותנים חלק אחד מעשרה מהתבועה ללוויים, ועדיין אסורה לאכול גם ללוויים, עד שיפרישו הלוויים מעשר מן המעשר הזה לכהנים, או שגזלה. זה הכלל, כל שמברכין עליו ברכת המזון, יוצא בו ידי חובתו. וכל שאין מברכין עליו ברכת המזון, אין יוצא בו ידי חובתו. שדין הברכה ודין מצה תלויים זה בזה. הלכה אחת, הכהנים יוצאין בחלה ובתרומה, חלק שמפרישים לכהנים מן הבצק, ונאכלת לכהנים כתרומה, אף על פי שהיא מצה שאינה ראויה לכל אדם, שרי זר האוכלה חיה מיטה בידי שמיים. וכן יוצאין במצה של מעשר שני, בירושלים, אף על פי שאסור לאוכלו, אלא בירושלים. אבל, אין יוצאין במצה של ביקורים, אפילו בירושלים, מפני שהביקורים אין להם היתר בכל המושבות, ומעשר שני, אפשר שיפדה ויאכל בכל מקום, וכתוב בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה ראויה לאכל בכל המושבות, הוא שיוצאין בה ידי חובה. הלכה ת' חלות תודה ורקיקי נזיר שעשו אותן לעצמן, אין יוצאין בהן, שנאמר ושמרתם את המצות, מצה משתמרת לעניין מצה בלבד, הוא שיוצאין בה, אבל זו משתמרת לעניין הזבח, ואם עשן למכור בשוק, הרי זה יוצא בה ידי חובתו, שעושה למכור בשוק, דעתו, שאם לא ימחרו, יאכל אותן, ונמצא בשעת עשייתן, שמרן לשם מצה. הלכה י' הכל חייבים באכילת מצה אפילו נשים, והגם שכל מצווה שתלויה בזמן ידוע, נשים פטורות ממנה, כיוון שמוזרות באיסור חמץ נצטוו גם על עשה של אכילת מצה. ועבדים, גויים שנימולו וטבלו לשם עבדות, חייבים במצוות כנשים. קטן שיכול לאכול פת מחנכין אותו במצוות ומאכילין אותו כזית מצה. חולה או זקן שלא יכול לאכול, שורין לו רקיק במים ומאכילין אותו, והוא שלא נימוח. הלכה י' מדברי סופרים, שאין מפתירין אחר מצה כלום, כלומר אין מסיימין את הסעודה בדבר אחר, כדי שישאר טעם מצה בפיו, ואפילו כליות ואגוזים וכיוצא בהן, אלא אף על פי שאכל מצה ואכל אחריה מאכלות אחרות ופירות וכיוצא בהן, חוזר ואוכל כזית מצה באחרונה ופוסק. הלכה י"ב אסור חכמים לאכול מצה בערב הפסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב, ומי שאכל מצה בערב הפסח, מקין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו. וכן אסור לאכול ערב הפסח מקודם המנחה, מנחה קטנה, כמעט, כדי שייכנס לאכילת מצה בתאווה. אבל אוכלו מעט פירות או ירקות, ולא ימלא קרסו מהן. והחכמים הראשונים היו מרעיבים עצמן ערב הפסח, כדי לאכול מצה בתאווה, ויהיו מצוות חביבות עליו. אבל בשאר ערבי שבתות או ערבי ימים טובים, אוכל והולך עד שתחשך. עד כאן משהו עמי ברמב"ם בספר זמנים בלכות חמץ ומצה בפרק השישי. לימוד הרמב"ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים בלכות חמץ ומצה בפרק השביעי ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15? תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. וכך כתב רבנו בספר המצוות, וכל מה שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם יתברך, ומה שעשו לנו המצרים מעוול וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ובהודות לו על מה שגמלנו מחסדיו, יהיה יותר טוב. הלכה ב', מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן או טיפש, תם, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, כמו עבד זה, במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות, ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו, הכל לפי דעתו של בן. הלכה ג' וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ואמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך הרה, כך וכך היה. וכיצד משנה? מחלק להם כליות, שיבולי חיטים כלואים ואגוזים, וזהו השינוי, שתמיד מחלקים להם לאחרי הסעודה. ועוקרים השולחן מלפניהם, מסירים את השולחן מהמקום קודם שיוכלו, וחוטפים מצה זה מיד זה, חוטפים מצה בלילי פסחים, והרעבת פירה שממהרים לאכול, וכיוצא בדברים האלו. אין לו בן, אשתו שואלתו. אין לו אישה, שואלים זה את זה. מה נשתנה הלילה הזה? ואפילו היו כולן חכמים, היה לבדו שואל לעצמו, מה נשתנה הלילה הזה? הלכה ד' וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורופין אחר עבודת אלילים. ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מהאומות וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעו במצרים וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו בחירותנו, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. הלכה ה', כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15 לא יצא ידי חובתו, חובת מצוות סיפור יציאת מצרים. ואלו הן פסח, מצה ומרור. פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם וגומר. מרור על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. מצה על שום שנגאלו, ודברים האלו כולן נקראים הגדה, על שם הכתוב והגדת. הלכה ו', בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם וגומר. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. הלכה זין, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות, וכל אחד ואחד, בין אנשים, בין נשים, אף על פי שפטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, חייבות בארבעה כוסות שגם הן היו באותו הנס של יציאת מצרים, וסמכו אותם חכמים על ארבע לשונות גאולה שנאמרו בפרשת וערה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. בין אנשים, בין נשים, חייב לשתות בלילה זה ארבעה כוסות של יין, אין פוחתין לו מהם, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו הגבאים מארבעה כוסות, שיעור כל כוס מהן רביעית. הלכה ח', אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, אישה אינה צריכה הסיבה, שסתם אישה אין דרכה להסב בשום פעם. ואם אישה חשובה היא, צריכה הסיבה. ובין אצל אביו, והגם שהבן חייב בכבודו מוראו, בכל זאת צריך הסיבה, שמסתם האב מוכל על כבודו לבנו, והשמש בפני רבו צריכין הסיבה, אבל תלמיד בפני רבו אינו מסב, שצריך להישב בפניו דרך מורה, ובהסיבה אין זו דרך מורה, אלא אם כן נתן לו רבו רשות. והסיבת ימין אינה הסיבה, שאין זה דרך חירות, שהרי בימינו הוא צריך לאכול, וכן המסב על אורפו או על פניו אין זו הסיבה. ומתי צריכין הסיבה? בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבעה כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו אם מסב, הרי זה משובח, ואם לאו, אינו צריך. הלכת את, ארבעה הכוסות האלו צריך למזוג אותן, שאינם היה חריף מדי וקשה לשתייה, כדי שתהיה שתייה ערבה, הכל לפי היין ולפי דעת השוטה, ולא יפחות בארבעתן מרביעית יין חי, באופן שבכל כוס וכוס יהיה רוב הרביעית יין, ומוסיף בו מים עד רביעית. שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג, יצא ידי ארבעה כוסות, ולא יצא ידי חירות, כלומר אין זו מצווה שלמה. שתה ארבעה כוסות מזוגים בבת אחת, ידי חירות יצא, ידי ארבעה כוסות לא יצא. והיינו שלא אמר אגדה ביניהן, לא יצא ידי דלת כוסות, שתקנו דווקא על דרך אגדה. ואם שתה מכל כוס מהן רובו, יצא. ולכתחילה צריך לשתות כל הכוס. הלכה י', כל כוס וכוס מארבעה כוסות הללו מברך עליו ברכה בפני עצמה, וכוס ראשון אומר עליו קידוש היום, כוס שני קורא עליו את האגדה, כוס שלישי מברך עליו ברכת המזון, כוס רביעי גומר עליו את ההלל ומברך עליו ברכת השיר, היא יעללוך, ובין הכוסות האלו אם רצה לשתות שותה, בין שלישי לרביעי אינו שותה, שמה ישתקר וישן ולא יגמור את ההלל, אבל מן הכוסות הראשונים שבתוך הסעודה אינו משתקר. הלכה י"א, אחרוסת מצווה מדברי סופרים, זכר לתית שהיו עובדים בו במצרים, בחומר ובלבנין, כרבי יוחנן. וכיצד עושים אותה? לוקחים תמרים או גרוגרות או צימוקין וכיוצא בהן, ודורסים אותן, ונותנים לתוכן חומץ, לעשותו חריף, ומטבלין אותן בתבלין כמו טיט בתבן, ומביאין אותה לשולחן בלילי הפסח. הלכה י"ב, אכילת מרור אינה מצווה מן התורה בפני עצמה, אלא תלויה היא באכילת הפסח, שמצוות עשה אחת לאכול בשר הפסח על מצה ומרורים, שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו, בזמן שיש פסח יש מרור, ובזמן שאין פסח אין מרור. ומדברי סופרים, לאכול המרור לבדו בליל זה, אפילו אין שם קורבן פסח. הלכה י"ג אומר הרמב"ם, מרורים אמורים תורה הן. החזרת, חסה, השם שחס הקדוש ברוך הוא עלינו וגאה עלינו, ובגמרא שם אמרו שמצווה בחזרת, כלומר שהיא קודמת לשאר המינים, והרמב"ם השמיט דין זה משום שמפרש מצווה בחזרת, מצווה גם בחזרת שאף על פי שהיא מתוקה, יוצאין בה כיוון שסופה מר. והעולשין, והתמקה, והחרחר וינה, והמרור, כל אחד מחמשת מיני ירק אלו נקרא מרור, ואם אכל מאחד מהן או מחמישיתן כזית, יצא. והוא שיהיו לחין, ויוצאין בכלח שלהן, אפילו יבש, ואם שלקן, בשלם הרבה, או כבשן, בחומץ, או שרען במים מעת לעת, או בשלן, אין יוצאין בהן, שבטל טעם המרירות שלהם. עד כאן מהשיעור הימי ברמב"ם מספר זמנים הלכות חמץ ומצה בפרק השביעי. לדן ניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כמצאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, נזכה לנס הגדול ביותר, הגאולה האמיתית והשלמה, על ידי הרבי מלך המשיח שבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.